אני כבר סיפרתי לכם שכשהגעתי לרבש היו שם סך הכל חבורה קטנה מאוד של המקובלים שעוד למדו מימי בעל הסולם יחד עשרות שנים. אני הייתי בן 30 והם היו כולם, הקטן, הכי צעיר ביניהם היה בן 65. ולמדו כמו שלמדו מקובלים בכל הדורות, ככה יחד בשקט, בקושי ידעו בכלל בבני ברק שאי שם יושבים ולומדים קבלה. ואחר כך במשך השנים העולם התחיל להשתנות, במיוחד לקראת שנת 83-84, גם כן הבאתי תלמידים חדשים, ואז רבש השתנה. ואותו לימוד שלמדתי איתו קודם התחיל להשתנות. הוא התחיל לכתוב מאמרים, וכל דבר ששאלתי ושאלו עוד אנשים אחרים, שהוא הרגיש גם כן מתוך שחייב לברר, מתוך השאלות שלנו, הוא כתב על זה תשובות. והעולם בינתיים נכנס ליתר ויתר ייאוש, הידרדרות, ויותר ויותר שאנשים התחילו לשאול, כך הרגשנו בכל זאת, מה טעם בחיינו, מה שבעל הסולם שואל כשאלה הראשונה שממנה האדם מתחיל את החיים הרוחניים שלו, שמה הטעם בחיים שלי האלו, האם זה הכל כל כך קצר ונגמר וללא תועלת שאני רואה בהם, האם יש המשך, לא המשך שככה מבטיחים לי, אלא שאני עכשיו בתוך החיים האלה לא שורף אותם אלא עולה מדרגה לדרגה וממשיך. ואז שאלתי רבש בצורה פרונטלית כזאת, מה צריכים לעשות כדי לא להתגלגל? כי זאת בעצם השאלה העיקרית שלנו, אנחנו מסתירים אותה מאיתנו, אנחנו לא רוצים לחשוב עליה, אבל באמת זאת השאלה, מה אנחנו עושים עם החיים האלו ומה אנחנו עושים כדי לא לחזור ולהמשיך אותו דבר שוב כאילו ללא תועלת. או שכמו שהוא שואל בעל הסולם, מה טעם בחיי, שחייבים להיות מטרה, איזה התקדמות, משהו שלא אנחנו קובעים לפי מעין ברירה, כך מתחילים במרוץ בעולם שלנו אחרי כל מיני בעצם דברים שמה בכך, אלא איך באמת להתקדם. ואז הוא כתב את המאמר, לאיזה דרגה אדם צריך להגיע שלא יצטרך להתגלגל. כתב מאמר כזה ואנחנו נקרא אותו ונדבר עליו. זאת אומרת, זה לא רק איך אני עושה משהו בחיים האלו שאני לא נמשך אחרי השטויות, מה שאומרים לי בכלי תקשורת, בסביבה, שאני כל הזמן רץ אחרי כל מיני מטרות כאלו שאחר כך מגלה שלא לזה שרפתי את החיים שלי סתם, אלא איך אני ממשיך נכון את החיים האלו, ומתוך החיים האלו ובתוכם אני כבר עולה לדרגה אחרת ודרגה יותר עליונה ומתקדם בסולם המדרגות ממדרגה למדרגה. איך אני עושה זאת? זאת אומרת, גם על מילוי של החיים האלו, ומה המשך, איך יציאה מהחיים האלו, לחיים יותר עליונים, כמו שכתוב עולם אחד, תראה בחייך, שכל פעם אתה צריך לגלות את העולם יותר ויותר עליון ולהתקדם. אז גלגול זה לא שאנחנו נמצאים בתוך החיים האלו ואחר כך החיים נגמרים, אלה גלגול הוא בכל רגע ורגע שאנחנו עושים גלגול. אנחנו לומדים מחומת הקבלה שכל אותו המצב שהיה לנו ברוחניות, בנשמה אחת שהייתה כולה מלאה באור שלה, זה נקרא נשמת אדם הראשון, ושהייתה מלאה באור אין סוף שממלא אותה, אותו המצב הוא התחלק להרבה מאוד חלקים, ואז יוצא שאנחנו שנמצאים בעולם שלנו מחולקים להרבה הרבה הרבה נשמות פרטיות. אנחנו נמצאים, גם כל אחד נמצא באיזשהו אורה משלו, אם אפשר כך להגיד, האור המקיף הפרטי שלו. האור הפנימי שבנו זה הניצוץ הזה, אור פנימי, ויש עלינו, על כולנו, עוד אור מקיף הכללי. שינויים שלנו הפנימיים נותנים לנו הרגשת השינוי המצבים. אני כך מרגיש וכך מרגיש, כל פעם אחרת. שינויים באורות הפנימיים, בעיירה הפנימית, ושינויים באור המקיף נותנים להרגשת הזמנים שמשתנים, יום, לילה, חודשים, שנים. זה אור המקיף שכל פעם משתנה לפי התוכנית שלו הכללית וגם פרטית, אז כך אנחנו מרגישים את הזמנים. וקיימים אנחנו אז לא במציאות הזאת השלמה, אלא כל אחד באור הפנימי שלו ובאור המקיף הפרטי ובאור המקיף הכללי, כל האנושות, כל הנשמות יחד. והמטרה היא שאנחנו נוכל להגיע למצב מהפרטיות הזאת לשוב נשמת אדם הראשון למצב אחד. אז ישנה המטרה כאילו מצד חוכמת הקבלה, מה צריך לי לעשות כדי לא להתגלגל שוב. הכוונה היא שגם כן כל יום ויום לא יחזור על עצמו, וגם כן שמתוך החיים האלו, עולמך תראה בחייך, אנחנו עולים במשך החיים האלו הגשמיים במדרגות רוחניות, וכך הגוף שלנו נשאר חי והנשמה כל פעם מתפתחת. זאת הייתה השאלה, ועל זה הוא כתב כך: לאיזו דרגה אדם צריך להגיע שלא להצטרף להתגלגל פעם שנית? בספר שער הגלגולים של הארי כתוב שכל אדם, כל בני אדם, מוכרחים להתגלגל עד שישלמו בכל הנרנחי, בכל האור הזה שהיה בתוך האדם הראשון. אנחנו יודעים שהאור הזה הוא נקרא נרנחי. כל האורות סך הכל הגדולים, כל האור אינסוף, כך הוא מחולק לחמישה חלקים. אמנם לרוב בני אדם, כמונו, הרגילים, אין להם כל החמישה חלקים האלו של נרנחי, אפילו לא היו אולי קודם בשורש נשמתנו, כי כל אחד ואחד בא מאיזשהו מקום פרטי של אותו האדם הראשון. נגיד, התגלגלתי מאיזשהו מקום, ואני כאן נמצא. אז יש לי איזשהו שורש קטן באדם הראשון, איך אני מגיע לכל הנרנחי שכל אחד צריך להגיע. אמנם לרוב בני אדם אין כל החמישה חלקי נרן חי, רק נפש בלבד, זאת אומרת החלק הקטן ביותר. משהו מכאן שכל אחד צריך לתקן רק חלקו ושורש נשמתו ולא יותר, ובזה כביכול נשלם בחינתו מה שהוא צריך לתקן. העניין הוא, אז למה זה מספיק לנו לתקן רק את החלק הקטן שלנו? אם אני מתקן את החלק הקטן שלי, חוזר לשורש הנשמה שלי, אז בזה אני גומר את הכל התיקון. אז הוא אומר, משמע מכאן שכל אחד צריך לתקן רק חלקו ושורש נשמתו ולא יותר, ובזה נשלם מבחינתו מה שהוא צריך לתקן. העניין הוא כי כל נשמה נמשכת מנשמת אדם הראשון, שלאחר השבירה נחלקה ל-60,000 נשמות הפרטיות, שמה שהיה לנשמה אחת, אור אחד, נרן חי הזה, אור אינסוף, מתפשט עכשיו לחלקים רבים, לאורות קטנטנים בתוך כל אחד ואחד, וזה מה שאנחנו קוראים החיים שלי. ואחר השבירה נתערבו קבלה והשפעה יחד. לפני שבירת האדם הראשון זו הייתה הנשמה, אין? כאן זה היה כלי דקבלה, רצון לקבל, ומסך ברצון להשפיע, ואז הם היו נבדלים, המסך היה מבדיל ביניהם, וכך הם היו מתקיימים, שכל האור היה מתקבל בתוך הרצון, אבל בעל מנת להשפיע בכוונת המסך. ואחר השבירה נתערבו קבלה בהשפעה יחד, זאת אומרת המסך הזה נשבר וכל התכונת ההשפעה התערבה עם תכונת הקבלה, ונעשה רצון לרצון לקבל, לרצון לקבל הזה כוח גדול מאוד, כי האור נכנס בתוך הרצון לקבל, האור העליון נכנס לתוך הרצון, ועל ידי זה רצון קיבל את הכל התענוגים, מה שהיה באור העליון, ואז הוא עכשיו משתוקק לתענוגים, ובזה יש לנו רצון לקבל, שהוא רוצה לקבל את הכל האור אינסוף. זאת אומרת, במקום שכאן הייתה לנו כוונה על מנת להשפיע, עכשיו נעשה בכל הכלי הגדול הזה כוונה על מנת לקבל, ואנחנו נמצאים בתוך המצב הזה, ושהוא נקרא עכשיו העולם הזה. והרצון הזה שרוצה עכשיו רק למלות את עצמו ומשתוקק לאותו האור, הוא נקרא קליפה. וכדי להישאר ממנו, זאת אומרת שאנחנו לא נהיה תחת אותו רצון הגדול, אז הרצון הזה הגדול שקיבל כל האור לתוכו ורוצה לקבל אותו עכשיו על מנת לקבל, הוא התחלק להרבה מאוד חלקים. זאת אומרת שבכל אחד מאיתנו יש רצון לקבל, אבל מאוד קטן, ואז אנחנו יכולים כן להתגבר עליו ולהגיע להשפעה. לכל אחד ואחד זה אפשרי. הוא אומר בעל הסולם שזה אפשר להבין על דרך משל, שלמלך אחד היה אוצר גדול מאוד ורוצה להעביר אותו ממקום למקום, כן? נגיד יש לו כאן שק גדול עם הכסף, וכאן זה המלך שרוצה להעביר את השק למקום אחר, אבל איך הוא יעביר אותו? כן? הוא לא יכול לסמוך על אף אחד, אז הוא לוקח הרבה אנשים ונותן לכל אחד פרוטה, כן? רק מטבע אחד קטן לכל אחד ביד, ואז כל אחד אומר שלא כדאי לי בשביל זה להסתבך, אני כן מביא את הפרוטה שלי לשק של המלך, ואז כל אחד זורק את השק, ושוב יש לנו כאן אותו האוצר. זאת אומרת, על ידי שליחים רבים, שיש כאן 600 אלף חלקים, ובכל חלק יש סך הכל נפש, אור קטן מאוד, שמגיעים הם ורוצים בחזרה, כל אחד נאמן, הוא צריך להתגבר רק על המטבע הקטן, זה אנחנו, כל אחד מאיתנו. אם כל אחד צריך להתגבר רק על הרצון לקבל שלו הקטן, כדי בכל זאת לבצע פקודה של המלך, להביא את הרצון לקבל שלו ולשפוך אותו כאן לתוך השק הכללי, אז אנחנו מגיעים שוב למצב שהבאנו את כל הרצון לקבל, מי על מנת לקבל, מהקליפה להקדושה. וכך מתקנים אנחנו את עצמנו. זאת אומרת, על ידי הרבה מאוד זמנים והרבה מאוד נשמות, כל אחד ואחד מתקן מצד אחד רק את השורש נשמה אחד שלו, וגם כן בדרגת הנפש בלבד. אז איך יכול להיות שאנחנו אחר כך מקבלים ומרגישים כל אחד נרן חי ואור אינסוף ועולם אינסוף? אומרים שאנחנו רוכשים בזה כלי שהוא כפול פי תרח פעמים, 620 פעם. זאת אומרת שבמקום העולם שלנו, שזה האפס ממש, אנחנו מגיעים לאינסוף. אז איך? סך הכל אני רוכש, הרי חוזר לשורש נשמה שלי המתוקן ולא יותר. אז הוא אומר, לא, על ידי שפועלים עלינו האורות הפנימיים, שזה נקרא נפשות, נפש, אור הפנימי הקטן ביותר שיכול להיות רק בי, ועל ידי שפועלים עליי אורות המקיפים, שזה נקרא זמנים, על ידי זה אני מגיע למצב, הוא אומר שכל אחד ואחד נולד רק עם חלק הקטן מחלקו של נשמת אדם הראשון, המקורית, מאותה הנשמה הגדולה, שיש לו רק נקודה שם, קטנה. וכשיתקן חלקו, כבר לא צריך עוד פעם להתגלגל. זאת אומרת, כדי לא להתגלגל, מספיק לתקן את החלק הקטן. אין לנו עבודה גדולה. יש כאן, כמו שאומר בעל הסולם, בעיה פסיכולוגית. תמצא בבקשה. אין? שאין כאן יותר, אלא אנחנו לא מבינים שהתעלות מעל האגו שלנו והתחברות עם האחרים זה מעבר, הוא מאוד קרוב, הוא לא מסתדר אצלנו קצת בלב ובמוח, אבל הוא ממש היפוך פסיכולוגי, שאם אנחנו מחליטים על זה, אחרי זה קל, מגיע העזרה מלמעלה ואנחנו עולים בדרגה. כן,
מאמר השלום בעולם של בעל הסולם: כל נקודת הקושי הוא בשינוי טבענו מן הרצון לקבל לעצמו עד לרצון להשפיע לזולתו, כי הם הבית דברים המכחישים זה את זה. אמנם בהשקפה הראשונה נראית התוכנית דמיונית כדבר שלמעלה מהטבע האנושי, אבל כאשר נעמיק בדבר נמצא שכל הסתירה מקבלה לעצמו להשפעה לזולתו אינה אלא פסיכולוגית בלבד.
בעיה פסיכולוגית בלבד. ואנחנו מרגישים שכשאנחנו כך מתאספים עם ההכנה טובה, עם חיבור, מה שאנחנו גורמים כך בינינו, יש איזה מין הרגשה חדשה, המשותפת, שאנחנו מולידים אותה כאן בינינו, שהיא כביכול מתרחבת מעלינו וקושרת אותנו יחד. יש איזושהי מציאות החדשה של המשותף בינינו. המציאות הזאת היא צריכה להפוך לכלי הרוחני. אז מאמץ הפסיכולוגי שבאמת יכול להתקיים, ואנחנו מרגישים שיש איזשהו לידה חדשה, מציאות החדשה שאנחנו אליה יכולים להגיע, רצון המשותף החדש שבו אנחנו כן יכולים לחיות, וזה יהיה בעצם המקום של המחשבות ורצונות שלנו. אבל הוא אומר בזוהר כתוב, בואו ראה, כשאדם נולד נותנים לו נפש מעולם העשייה, נולד בצורה רוחנית, נפש, אור הקטן מעולם העשייה, זה העולם הכי קטן, הכי קרוב אלינו, מעלינו, מעל העולם הזה. אם זכה יותר, התחבר עם האחרים, השיג את כלי השפעה יותר גדול מתוך החיבור עם האחרים, אז נותנים לו אור הרוח מעולם היצירה, מדרגה יותר גבוהה. זכה יותר, זכה נעשה זך, האגו שלו הפך אותו לרצון להשפיע, לחיבור עם הזולת, אז על ידי זה הכין את הכלי שלו, ואז מקבל אור הנשמה מעולם הבריאה. זכה יותר, נותנים לו נפש מעולם האצילות, כי עולם האצילות הוא מימד אחר לגמרי, שם שוב מתחילים מנפש, אבל מנפש בדרגה הגבוהה. זכה יותר, נותנים לו אור הרוח מעולם האצילות, הוא מקבל בתוך כלי שזיכה אותו מעמוד האמצעי, ואז האדם נקרא בן לבורא. זכה יותר, נותנים לו נשמה מהבינה דאצילות, ואז הוא נשלם בכל הכלי שלו שנקרא הוויה, עם כל האור של נפש רוח נשמה מעולמות ביה, ונפש רוח נשמה מעולם האצילות, נרן דביה ונרן דאצילות. זה בעצם אותו המצב שהיה לאדם הראשון לפני החטא. הרי כותב רבש על מה שאמר זוהר, ששלמות הנשמה שיש לאדם נרן מביה ונרן מאצילות, וזו השלמות לאדם הראשון שהיה לו לפני החטא, ורק אחר החטא ירדה מדרגתו ונתחלקה נשמתו ל-60,000 נשמות. ומשום זה נקרא הרוחניות, מה שאנחנו רוכשים בשם נשמה, כי אנחנו באים לדרגה הזאת הגדולה ביותר, הגבוהה ביותר, ולכן לקראתה שאנחנו הולכים, כבר אנחנו קוראים אפילו חלק הקטן שמוסיפים בדרך, נפש, רוח, בכל זאת אנחנו קוראים זה חלקי נשמה שלי, כי המטרה היא אור הנשמה. אבל בספר של הגלגולים, שער הגלגולים זה ספר של הארי, כתוב כך, שהגם שכל אחד נולד במדרגה הכי קטנה, וצריך לתקן רק את החלק הקטן שלו, על ידי זה שנדבק לאחרים, לקבוצה, על ידי זה נדבק לנשמה הכללית של אדם הראשון, מגלה שם את הקשר שלו עם הרוחניות, שם הוא מרגיש שהאור ממלא את הכלי הכללי. יחד עם כל זה, כל אדם חייב להגיע לדרגה שלמה, זאת אומרת לגלות כל העולם אינסוף, כל הכלי הכללי. כל אחד צריך להיות כמו אדם הראשון, כמו נשמה הכללית אחד, וזה אנחנו מקבלים על ידי סיוע מיוחד מלמעלה, שכל עלייה מדרגה לדרגה אנחנו צריכים רק חצי לעשות, זה נקרא מחצית השקל, שאני נותן רק את החצי משלי, רק רצון קטן, מאמץ קטן, כמו תינוק, כמו ילד, והטבע הבורא משלים לי את זה, נותן לי כוח והבנה, ובסופו של דבר אני מצליח לעשות. אבל ההגיעה ממני אני חייב לתת, בלי זה אני לא אקבל את החצי השני ממנו. וכך אומר שוב זוהר, העניין הוא ששולחים לנו עזרה מלמעלה, הוא נקרא המחמר, זאת אומרת מישהו עוזר לי את החומר שלי לתקן ואיתו להתחיל ללכת קדימה, כי אני לא יכול להתקדם ממצב למצב, אלא על ידי זה שאני נעשה יותר אגואיסטי, ואז האגו שלי אני מתקן בעל מנת להשפיע. יחד עם האגו שלי אני נכלל בקבוצה, אני מבטל אותו מהעבודה שלו לעצמו, ורוצה לשייך אותו לעבודה הקבוצתית, שיתרום כמה שאפשר לעבודה הכללית שלנו, למאמץ הכללי. והוא הסיוע לנשמות ששולחים לנו מלמעלה, האור הזה המיוחד, נשמה מיוחדת מלמעלה, שנקרא המחמר. נשלח ממש ישירות מהבורא, בכדי לעלותם נשמות האלו שרוצות להתחבר יחד ממדרגה למדרגה, שיוכלו אנחנו לעלות, ועלייה שוב, אני חוזר, ממדרגה למדרגה, שהגובה של המדרגות הוא נקבע על ידי תוספת האגו שלי, שאני הופך אותו אחר כך לעלייה. כאילולי הסיוע הזה שהבורא שולח לנו, לא היינו יכולים לצאת מהמצבנו ולעלות יותר למעלה, כותב בעל הסולם. לכן הבורא שולח למי שמתאמץ להרלות לרצון לקבל להשפיע, הוא שולח לו נשמה גבוהה ממרומים, זאת אומרת ממש עזרה, כמו בעולם שלנו אנחנו כל הזמן נעזרים על ידי הכוחות הזרים, על ידי אמא, אבא, קרובים, יותר רחוקים. אלפי אנשים, מיליוני אנשים עובדים כדי שאנחנו נוכל לטפל בתינוקות, והם אפילו לא יודעים ודאי על זה, תינוקות, מה קורה סביבם. ככה אנחנו, שאנחנו עכשיו איתכם נמצאים כאן ורוצים להתחבר, אז רק אנחנו לא יודעים את זה, לא מרגישים את זה, אבל כמו תינוקות בעולם שלנו, הרבה נשמות פועלות בזה כדי לסייע לנו. ואנחנו צריכים לעשות עוד ועוד מאמצים קטנים, ומצדם העזרה היא תמיד מוכנה ונמצאת בפעולה כלפינו. אז הוא אומר כך, לכן הבורא שולח למי שמתאמץ לעלות לרצון להשפיע נשמה גבוהה ממרומים, ולכל אחד לפי מעלתו ודרגתו, המסייעת לאדם לעלות בסולם הרוחני, וזה נקרא עיבור הנשמה, שכך אנחנו נכנסים בתוכם, בעזרתם של הנשמות האלה הגבוהות, למדרגה הבאה. היוצא מזה, אלו אנשים שמשתדלים ללכת בדרך האמת ונותנים את ההגיעה, מה שצריכים לתת, משתדלים לתת הגיעה, מה שצריכים לתת, ואנחנו רואים שפרוטה ופרוטה מסתברת לחשבון גדול, שאנחנו משתדלים, אז אנחנו רואים כן נוצר משהו חדש. הם, האנשים האלה, מקבלים תמיד עזרה מלמעלה על ידי עיבור נשמות הצדיקים, שמקבלים כוח לעלות ממדרגה העליונה. נמצא שכל מה שנותנים מלמעלה הוא בדרך סיוע, אבל לא בלי שום עבודה והבחירה מצדנו זה לא הולך. אנחנו צריכים לעורר את הסיוע הזה, כמו שהתינוק, אם הוא לא רוצה כלום ולא עושה כלום, אנחנו ממש נמצאים בצרה, אנחנו רוצים שיתאמץ, שיעשה משהו, שיגלה את העולם, ואנחנו מוכנים אז לעזור לו, אבל אם אין לו רצון לגלות את העולם, אז אנחנו ממש לא יכולים, אין למי לסייע. וקיום העולם הוא דווקא על ידי הצדיקים האלו שממשיכים שפע מלמעלה, שהם מוכנים לנו מהאדם הראשון ועד הרבש, כל השרשרת הזאת, שעל ידם יש קיום העולם, ועל ידם אנחנו בטוח שנגיע גם כן לדרגות נרן חי השלמים. זה בעצם המאמר. אני לא יודע מה להוסיף. אנחנו צריכים יותר ויותר להרגיש ש שפעם ראשונה מכל הכנסים שלנו כאן עכשיו אנחנו מולידים משהו חדש המשותף, ואני אישית מאוד שמח שהכנס הזה הוא נעשה כתוצאה מאוד טובה, יפה, מההכנה שלנו במדבר, ועל ידי העזרה שקיבלנו גדולה הזאת של החברים שלנו מכל העולם, באמת יש בו לידה, נקודה חדשה או הרגשה משותפת שאנחנו מרגישים שהיא מתחילה להופיע. ניגש לשאלות. כן, 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 בבקשה.
אולי כדי שנקרא משהו ממאמר שנקרא 60 ריבו בשמות, של בעל הסולם. הוא כותב כך: לעניות דעתי, באמת אין בעולם יותר מנשמה אחת, ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדם הראשון. אלא מה שאמר שיש 60 ריבו נשמות, נראה שזה מתחלק בכוח גופו של כל אחד ואחד. דהיינו, בתחילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל. לכן נעשה בערך הגוף הגשמי שמרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ואינו מבין כי זהו כלל ישראל. ומה הסימן אם נתקן הגוף בשלמות? בשעה שמרגיש שנשמתו נמצאת בכל כלל ישראל, בכל אחד ואחד מהם. ולכן אינו מרגיש את עצמו לבחינת פרט, כי זה תלוי בזה. ואז הוא תמים בלי שום מום, ושופע עליו באמת הנשמה בכל כוחה, כמו שהופיע באדם הראשון.
כן. זאת אומרת, למרות שכל אחד מאיתנו בא מהנקודה מאוד קטנה שבנשמת אדם הראשון, הוא חוזר לכללות כל הנשמה. כל אחד הוא מרוויח כל הנשמה במקום נקודת המוצא שלו. על ידי הרגש ושכל שקונה מכולם על ידי החיבור. זאת אומרת, אותו רצון לקבל האגואיסטי שמפריד בינינו, אם אנחנו כולנו לוקחים אותו בינינו, מחבקים אותו ומחייבים לעבוד לקשר בינינו, הוא מגדיל כל אחד מהנקודה הקטנה של הנשמה הפרטית לנשמת אדם הראשון, וכל אחד כך מתחיל להרגיש את הגוף הכולו הרוחני הזה השלם. זה התועלת מהחיבור שלנו על ידי האגו, דווקא מחוכמת הקבלה, איך להשתמש בחומר לקבל מצד אחד, ומצד שני זה בעצם כל הסיבה למה אנחנו עושים את הסיבוב, שאנחנו על ידי המאמצים שלנו קונים את ההרגשה, קונים את השכל של האדם הראשון. זאת אומרת, כל המבנה הזה הכללי, שאנחנו דומים לאור שממלא את הנשמה הזאת, שכלי ואור נעשים שווים בדבקות ביניהם, ואז כל אחד ואחד הוא מגיע לדרגת הבורא, כמו שכתוב: שובו בני ישראל עד השם אלוקיך. ומפני שהעולם מתחיל להרגיש את הייאוש הכללי ושואל מה טעם בחיי כל אחד ואחד, אז היום אנחנו נמצאים איתכם כבר בפתח שכל העולם ייכנס בו. אנחנו צריכים לא לשכוח על זה, שבעצם זו אחת מהסיבות שאנחנו יכולים להגיע לנשמה שלנו, ולא לשכוח על העולם. נעבור לשאלות. כן.
можно?
בבקשה.
меня зовут Саша, from Russia.
из города Москва.
московская группа. эти эти два дня конгресса я пытаюсь, стараюсь сделать все, что в моих силах.
בימים האלה של הכנס אני מנסה, משתדל לעשות את כל מה שבכוחי.
Но опять чувствую, что время уходит зря.
אבל שוב מרגיש שהזמן מתבזבז.
Либо я не дорабатываю,
או שאני לא מסיים את העבודה,
либо я делаю совсем не то,
או שאני לא עושה את הדבר הנכון.
Как максимально точно определять наиболее эффективное место для приложения усилий?
איך לקבוע את אותו המקום האפקטיבי ביותר, בצורה המדויקת ביותר להשקעת היגיעה שלנו?
Чтобы идти точно в цель.
כדי ללכת ישר למטרה.
אנחנו כאן נגיד 5,000 איש. יש בינינו כאלו שכבר הרבה מאוד זמן נמצאים בתהליך ההתפתחות הרוחנית, תיקון לפי דרגתו כל אחד, אבל לפי דרכו של בעל הסולם, לפי שיטת הרבש, לפי הכל מה שהם מייצים לנו לעשות. כמו שאמרתי, שעד בערך שנות 84-85 למדנו לגמרי בצורה אחרת, ללא חיבור בקבוצה, ללא בכלל מאמרים האלה שרבש כתב. כתב, לא היה דבר כזה. רק תבינו שלפני מאמרים שכתב מורי, לא היה בעצם מוסבר. אז על ידי מה אדם מגלה רוחניות? על העולם הזה דיברו מקובלים קצת, ולעולם הרוחני דיברו קצת יותר, אבל במילים כאלה שמי מבין מה כתוב שם, או מה שקורה שם, ואיך לעבור מהמצב הזה למצב ההוא, איך לפתוח לעצמו את העולם הרוחני, לזה לא היה כתוב ממש, רמזים פה ושם, לא יותר. שהגעתי לרבש בכלל, חוץ מספר הזוהר עם פירוש סולם, ותלמוד 10 ספירות לא היה כלום. לא היה שום דבר. שני ספרים. והוא אז הרגיש שהעולם מתחיל להשתנות, והבאתי תלמידים חדשים, כ-40 בחורים צעירים, והוא הרגיש שכבר זהו, הוא בעצם עשה מהפכה, שעד עליו למדו חוכמת הקבלה יחידים שבכל דור ודור. איזושהי קבוצה קטנה, כמו שאמרתי, לא יותר. גם כן אצל בעלי הסולם היו 5-6 אנשים. והרבש עשה את המהפכה. הוא פשוט כתב בצורה כזאת שברור לכל אדם ואדם מה הוא צריך לעשות כדי לגלות את העולם הנצחי שבו אנחנו חיים, רק הוא נסתר מאיתנו, ואנחנו מרגישים רק את חיי הגוף שלנו במקום חיי הנשמה שישנה בנו כנקודה. אבל כמו שאני לא הייתי מתפתח מטיפת זרע אם לא היה מישהו שמפתח אותי, אמא, בתוך רחם של אמא התפתחתי, נולדתי, אחר כך בחוץ הייתי מתפתח שוב על ידי אמא וקרובים וכל העולם. אם לא היו מפתחים אותי מהטיפה הזאת, לא הייתי מתפתח. אותו דבר אנחנו, כן? אנחנו ברוחניות רק צריכים לתת מעצמנו רצון שיפתחו אותנו. חצי התחתון, מן, מחצית השקל, זה אנחנו צריכים לתת. ואז האורות מיד משפיעים עלינו, גם כן האורות האלה, כמו שאתם יודעים, נקראים אבא אלה, אמא אלה, אבא ואמא, שהם גם כן כך מתייחסים אלינו ומפתחים אותנו. אז כל זה היה צריך לכתוב. מה לעשות? אני מה צריך לעשות? עכשיו. וזה מה שרבש כתב. מתוך שאלות, מתוך לחצים עליו, הוא לא כל כך, גם כן בהתחלה היה נו, איך להגיד, מוכן לזה מיד ועד כדי כך לפתוח. ולכן אנחנו צריכים להבין שכמו שהוא כותב לנו כאן, איך אדם מגיע לגילוי העולם העליון, שלא להתגלגל. זה פעולה הדרגתית על ידי הרבה מאוד האורות שפועלים עלינו כאורות הפנימיים ואורות המקיפים, והאור מקיף דמקיף שהוא העוקף אותנו כולנו יחד. יש בזה הרבה מאוד הפעלות. האורות האלה הם מבחוץ, ככה כאילו רוחצים אותנו, מלטפים אותנו, ועל ידי זה אנחנו גודלים. האורות האלה לא יכולים להיכנס פנימה, הם מאירים לנו קצת, אבל קצת יכולים להעיר. זוהר נקרא זה הרעילה, שקצת מאיר לתוכנו. הוא לא מסוגל, כי אנחנו רצון לקבל והאור הזה הוא רצון להשפיע. אנחנו מנוגדים, וכאן יש חוק. חוסר השתוות הצורה לא נותנת לאור להופיע ברצון. זה גורם לקצר. ולכן כל פעם שאנחנו קצת משתדלים להיות דומים לאור, ואיך אני יכול להידמות לאור? קצת להתקלל באחרים, קצת למצוא איתם רצון משותף, הרגשה משותפת, מחשבה, מטרה משותפת. על ידי זה אני נעשה יותר דומה לאור. האור אני לא יודע מה זה, אבל עם הקבוצה אני יכול לבדוק כן אני עושה את זה או לא. כאן אני לא יכול לרמות את עצמי. וכך אנחנו מתקדמים. אבל צריכים בכל זאת הרבה מאוד פעולות כאלה, סטארט-סטופ כאלו, הכניסה ויציאה, ועוד קצת לנסות להתחבר, ושוב אני שוכח, ועוד ועוד. ודאי שבסביבה כמו שעכשיו אנחנו בנינו לעצמנו תוך כמה ימים האלו, אנחנו מרגישים שיש כאן באמת אפשרות יותר ויותר להתקלל ולהתקדם, או ההפך, אנחנו מרגישים כמה שאנחנו לא רוצים פתאום, נזרקים מזה, נראה לנו שזה לא כן וכו'. אבל העבודה האינטנסיבית היא בכל זאת עוברת כאן. תוך שלושה ימים מה שאנחנו עברנו זה אי אפשר לעבור תוך 30 שנה. אדם מבחוץ הוא בכלל לא עושה לזה אפילו תנועה קלה. לכן, מה להגיד לך, חברי הצעיר? אני בזמן האחרון כמה פעמים כבר נזכרתי במה שהיינו פעם בצפת. פעם אחת נסענו עם כל הקבוצה לצפת, והיינו שם יחד, ואני לא הרגשתי כלום. לא חיבור, וזה לא, ודאי שלא היו כאלה פעולות של חיבור, של ריקוד, של לא, אלה היה משהו ככה, כי הם עדיין התנהגו, כל הסקינים האלו, לפי מה שנהוג היה בין המקובלים להתנהג, בצורה כזאת, כאילו זלזול קיצון ומאמץ גדול מאוד פנים. ואז אתה מסתכל עליהם, כאילו לא מסתכל על אף אחד, כאילו לא, שום דבר. אתה רואה ההפך. בכל מיני חוגים אחרים, אנשים יפים כאלה אחד עם השני, וכאן זה שום דבר. וששאלתי אחת כחרבה, שמה, מה כל התועלת מהנסיעה? אז הוא שאל, ככה אמר, אתה לא הרגשת שוב? שום דבר? אני הרגשתי, חוץ מההפוך ממה שחשבתי להרגיש, לא הרגשתי כלום. זאת ההתחלה, אבל מאמץ שעושים פעם אחר פעם, הוא פועל, הוא עובד. ויש לך עוד זמן, היום, היום ארוך, אתה יכול להשיג הכל מה שתרצה, תנסה, זה אפשרי.
יש לנו שיר כזה, אם תוכלו להכין לנו אותו. זה אפשרי, זה אפשרי.
ככה שיר
אז תגידו שאתם מוכנים, בסדר? אולי נלך מנתיים לעוד שאלה, כי יש המון אנשים שרוצים לשאול. בבקשה.
קשה. כן.
בוקר אור. רצינו להגיד תודה לגברים על כל מאמץ שאתם עושים. אנחנו מרגישים כל דבר ודבר בלבנו. תודה. אל תעצרו. הילדים שלכם מחכים בבית שתחזרו היום עם רווח רוחני, ויש לנו המשך. חברה שאיננה כאן וביקשה שנקריב במקומה. גיבורים יקרים שלנו, אני מרגישה את כל הנקודות שבלב שלכם. הם מלאים אור כמו שד של אמא שמניקה שמלא חלב. רק צריך קצת ללחוץ והאור יתפזר בעולם. אבל פרעו רוצה גם לשתות את החלב הזה ולוקח את הכוחות שלכם ושולח לכם עייפות והכבדה. אל תיתנו לו לעשות את זה. יקרים שלנו, זו הצעקה של כל הכלי הנשי העולמי. את הנקודות שלכם תגרו כמו שרק אתם יודעים לעשות. הרצון שלנו הוא בלתי נסבל, אבל נשאר ממש טיפה כדי לעשות את זה. אנחנו מאמינים בכם, תתאחדו ביניכם. רק ביחד אתם יכולים לעשות את זה. אנחנו איתכם, מאחוריכם, לצדכם, מעודדים אתכם.
שאלות.
שלום רב, I'm Damir from Croatia.
אני דמיר מקרואטיה.
I just want to say that a few months ago there were only 6 of us in the group.
אני רוצה להגיד שרק לפני כמה חודשים היינו רק 6 בקבוצה.
And at this congress 15 people came from Croatia. ולכנס
הזה הגיעו 15 איש מקרואטיה.
I was talking with friends outside.
דיברתי עם חברים בחוץ.
All the day today and we
כל היום היום.
Together came to realization that we had enough of this world and
והגענו ביחד להבנה
feel 100% confidence that today is the day when we will cross Maxon. We will reveal creator to the whole humanity and to the whole world.
ושנוכל להפיץ את זה לכל העולם.
In order to do this,
כדי לעשות את זה.
Yesterday in the lesson you were talking about that we have to connect our desires and
כמו בשיעור אמרת שאנחנו צריכים לחבר את הרצונות שלנו
and to reach the general sorrow, general despair.
ולהגיע לצער הכללי, לייאוש הכללי.
Can you explain this state?
האם תוכל להסביר על המצב הזה שנוכל להגיע אליו?
How does it feel?
איך זה מרגיש? איך להגיע אליו?
הרגשה בדרך כלל אי אפשר למסור לשני, כי זה אם יש כלים יש, אם אין כלים עדיין אז אין. רק אנחנו לומדים את זה מתפיסת המציאות בצורה טכנית. אפשר להסביר לאדם מה הוא צריך להכין כדי לגלות מציאות החדשה. מה שאנחנו מכינים, אנחנו מכינים את הקשר בינינו, כמו שגם בעל הסולם אמר על זה. זה בעצם יש בזה איזה היפוך פסיכולוגי בתפיסה שלנו. ברגע שאני יוצא מאני לאין ומאין לאנחנו, ומאנחנו לאחד, שאפילו אנחנו לא, כבר לא נמצא, אלא רק אחד, מציאות כזאת, ששם הכל נעלם במושג אחד. אז אנחנו מקבלים תפיסת המציאות אחרת. הרצון שלנו, במקום לספוק, הוא הולך לכיוון הפוך, להשפיע. המוח שלי והלב שלי עובדים עם הכלים זרים, לא עם הכלים שלי. זאת אומרת, אני צריך את כל הכלים, כל הרצונות האגואיסטיים אני צריך. אני צריך כל המוח שלי, עם כל המחשבה, עם כל אני צריך להיות כמו בורא, מפני שלפניי מתגלים נשמות שאני רוצה להתחבר איתם ואני רוצה למלות אותם, אז אני הופך להיות במקומו. אז דרכי עובר כל האור, האינסוף, למלות אותם. זאת אומרת, אני משנה את המציאות שלי, את ההרגשה שלי. אנחנו כלי הרגשה, אנחנו רצון להרגיש, רצון ליהנות. ואז כשאנחנו משנים ממה אנחנו נהנים, אז בזה מגלים מציאות החדשה. שוב, זה היפוך שאנחנו לא מסוגלים להבין את זה, במיוחד גברים. נשים יש להם קצת דוגמה מילדים, איכשהו הם יכולות אולי לדמיין את זה טיפה, אבל גברים זה קשה מאוד. כן.
Can you give us just like a single sentence, one tip how to approach this state?
האם אתה יכול לתת לנו איזשהו ממש משפט אחד, יחיד, איך לגשת למצב הזה?
להתקלל במה שיש כאן. אני אגיד לך שישנם כאן עכשיו מאות גברים שהם מרגישים שהם נמצאים ממש בהרגשה משותפת מיוחדת יחד, שהיא נוצרה כאן תוך היומיים האלו. הם מרגישים את זה. וגם נשים, ישנם כאלו שמרגישות שזה קיים, שזה נולד. הבעיה שלנו עכשיו להגדיל, לחזק את הייחוד הזה ולהשתדל להתחבר אליו כולם. לזה יש לנו עוד זמן, אבל אנחנו השגנו באמת נקודת החיבור, וזה משהו שלא היה קודם. קודם היה אני והם, אנחנו איכשהו, וזה משהו שקיים מעלינו, בינינו, שאפילו שמישהו נעלם וחוזר, זאת אומרת נופל נגיד מהמצב הזה וחוזר, זה לא חשוב. המציאות הזאת שאנחנו יוצרים בחיבור בינינו, היא קיימת אפילו כבר מחוץ לנו. אפילו שלא נחזיק אותה, היא קיימת. זה הכלי הרוחני. אין לי מילים כל כך לדבר על זה. אני יותר טכני, אני מתפעל מהסרטוטים. בשבילי הם מלאים הרגשה. כן. בבקשה, בבקשה.
ביומיים האחרונים נוכחתי להרגיש כמה האגו מנסה לתפוס את מקומו, מתחמן, עם איזה כוונה אנחנו, הכלי הנשי, צריכות להסתובב כל היום כדי שהבורא יתגלה בינינו סוף סוף.
כמו אמא ששולחת את הילד שלה לאיזה מבחן או לאיזה מקום שהוא שם צריך להצליח, והיא מאוד ממש דואגת שהוא יצליח. זה תמיכה של אישה בגבר. האישה היא כלפי בעלה, היא גם כן כמו אימא במשהו, וכך קודם כל צריכים להרגיש. אנחנו הגברים מאוד זקוקים לתמיכה הזאת. היא מעוררת אותנו, היא שומרת עלינו, היא נותנת לנו ביטחון מאוד גדול, מאוד גדול. בכל מקום, איפה שיש הרבה נשים חזקות באיזו קבוצה, זה בטוח שזה חלק הטוב. לפעמים קורה שזה הפוך, אבל זה ממש לעתים נדירות. בדרך כלל הן מחזיקות את הקבוצה, הן נותנות משענת, הן בית. וכאן אנחנו גם כן דורשים את זה, מבקשים את זה מכם, ומרגישים את התמיכה הזאת. אז מצד אחד כמו אמא, כן, שהיא מאוד דואגת, ומצד שני כמו אישה שממש דורשת מבעלה שהוא חייב ללכת ולהביא פרנסה הביתה, שעל ידי זה יהיה קיום למשפחה, לחלק האנושי שבנו. אז תמיכה, עזרה, לחץ, יחד, הכל. אתם יודעות את זה לעשות. אז תעשו. זה הרגשה פנימית שאנחנו צריכים להרגיש. ממש, אנחנו צריכים להרגיש. גבר, אם הוא נמצא במשפחה, הוא מרגיש, אישה אפילו לא אומרת לו כלום. אתם יודעות את זה לעשות טוב. אנחנו מרגישים את הלחץ. וזה טוב, זה מהטבע בא, ובצורה טבעית כך, גם כן אנחנו צריכים, כמו גבר אחד של כמה אלפי גברים, מאישה אחת של כמה אלפי נשים. אני אתמול גם כן דווקא שמעתי איזו עצה יפה מאישה אחת, שהיא אמרה אתמול בצהריים, שמעכשיו והלאה אתם בכלל צריכים ללכת למדבר, גברים, או לפחות תלכו לאיזשהו מקום. כאן מולנו יש גן, כן, גדול, לכו אפילו שם לבד, תתרכזו לבד. זה נכון. אני רק מפחד לדבר על זה עם המארגנים שלנו, הם מאוד קשוחים. אבל אני באמת מסכים עם זה ב100%. הייתי כך עושה. בבקשה.
שלום רב, סוי דני מאקוודור.
שלום רב, אני דני מאקוודור.
Rav, hace un momento usted dijo que estamos dando a luz a algo.
Rav, mikodem amarta shenachu nimtzaim betahalich shel leida.
La pregunta es,
ha-she'ela hi,
¿cómo terminamos de dar a luz a esto?
Ha-she'ela hi, ech lesayem et tahalich ha-leida haze?
Y después que haya dado a luz,
ve-le'achar she-istayem tahalich ha-leida,
¿cómo podemos cuidar y dar el crecimiento correcto?
כיצד לשמור ולעודד את המשך הגדילה?
בוא, לפי הציור נעשה כך. תהליך הלידה הוא נכלל משתי כוחות. כוח העובר עצמו וכוח האימא שלו. כוח החיצון שפועל כדי להיוולד, וכוח הפנימי להתאחד לרצון אחד, שאז אנחנו מוכנים להיוולד. כי מה שנולד מאיתנו זה משהו אחד, גוף אחד. אותו גוף שדיברנו על זה שיש כאן איזו מציאות חדשה בינינו, שהיא קיימת. תשתדלו להרגיש אותה, כי היא באמת כבר קיימת. אז אנחנו צריכים כוחות החיצוניים שילחיצו עלינו וכוחות הפנימיים שלנו. לכן דיברנו עכשיו גם כן עם חלק אנשי שילחיצו עלינו בצורה החיצונית, ואנחנו צריכים לפנות לחלק הפנימי שלנו, לחלק הגברי, כדי באמת להתחבר בינינו בצורה כזאת שמכל הרצונות הפרטיים יתחבר גוף אחד, ואז אנחנו נולדים. האמת, זה ממש הולך, אני אפילו שומע לפי השאלות, לפי הרצונות, לפי התהליך המחשבתי שעובר עכשיו כאן, לפי איזושהי זרימה הכללית, שכך זה פתאום מתחילים להרגיש שתהליך הזה הולך להתקיים. אז יותר חיבור בינינו ויותר לחץ מנשים, וזה הכל בפנים. בבקשה.
Guten Tag, Rav. Ich bin die Alisa aus Germany, Gruppe Stuttgart.
שלום רב, אני אליסה מגרמניה, קבוצת שטוטגרט.
Ich habe zwei Fragen. Sie hatten gesagt im Vortrag, wie kann man zum Beispiel da in die Praxis umsetzen?
בקשר לשיעור, היא רוצה לשאול איך לעשות את זה בצורה מעשית.
Dass man das Ego zwingen kann.
להכריח את האגו.
Das Ego, dass wir das Ego umarmen können.
שאנחנו נוכל לחבק את האגו.
Ein praktisches Beispiel bitte.
דוגמה פרקטית היא מבקשת.
Und die zweite Frage ist die Umkehr ist nur ein psychologisches Problem. Wie können wir das überlisten, das Ego?
ההיפוך זה רק בעיה פסיכולוגית. איך אנחנו יכולים לעבוד על האגו כדי להגיע לזה?
אנחנו צריכים לראות באגו שלנו עזר כנגדו, שהוא נמצא אצלנו, כמו שכאן זיירתי, שמה ההבדל בין המצב שאנחנו נמצאים בין סוף ובין מה שאנחנו נמצאים כאן? האגו שמפריד בינינו. אין? שכאן בין סוף רצון אחד. אין הרבה רצונות, רצון אחד. וכאן הרבה רצונות שהתפזרו על ידי זה שכאילו מים נכנסו בינינו. האגו הזה שנכנס בינינו הוא מבדיל עכשיו בינינו. קודם זה לא היה. עכשיו שאנחנו משתדלים להתחבר בחזרה, כמו שהאגו הזה לא היה, זאת אומרת רוצים לבטל אותו כולו והולכים להתחבר, יוצא שאנחנו מגבירים את הקשר בינינו עד כמה שהאגו מפריד. אותו הכוח המפריד נעשה לכוח שמגדיל את החיבור, וכך אנחנו מגיעים במקום אור הנפש, לנפש שהיה לנו במקור, שאנחנו היינו בחוסר הכרה, אנחנו לא הרגשנו את האינסוף שהיינו בו. עכשיו שאנחנו חוזרים, אז אנחנו מקבלים הרגשה והבנה על העולם האינסוף. אז למעשה, איך אנחנו עובדים עם האגו שלנו? קודם כל, כדי עכשיו להתחיל להתחבר, אני צריך לבטל אותו. ואחר כך שאני התחברתי, אני מתחיל אפילו לעורר אותו אגו. מתחיל לעורר אותו. ואותם הרצונות האגואיסטיים שבזה הייתי נדחה מאחרים, אני רואה שלא. אפילו שהם מתעוררים, אני יכול בכל זאת להיות מחובר, ועם רצונות האלה מחובר, ועם רצונות האלה מחובר. נגיד כך, אם זה ילד שלי, אני לא רואה בו פגמים. בילד אחר אני רואה אותם הדברים כמו ב, כמו ב, נגיד בן שלי הקטן, אני רואה בילד של השכן, אני רואה כל הפגמים, כמה הוא מכוער, איזה יש לו האוזניים כאלה, ואיזה ככה וככה, תראה איך הוא מתנהג. אותו דבר מתנהג הבן שלי, אני לא רואה, כי האגו לא מפריע, אין לי כאן אגו כלפי הילד שלי, כלפי השכן יש. אז אני קודם כל מבטל את עצמי, משתדל לבטל את עצמי לגמרי, להשתדל לראות אותו בצורה אובייקטיבית. ואחר כך אני מעורר את האגו שלי ובודק האם אני יכול בכל זאת להתייחס אליו כמו לבן שלי. זאת אומרת, אני צריך לעבוד כאן עם הרצונות האגואיסטיים שלי, שהם לא הפרידו בינינו, ואחר כך אפילו התחברו לקשר בינינו. תנסי. קשה, קשה לתת דוגמאות. יש לכם משהו אולי? אני לא מוצא עוד משהו עכשיו כרגע. בבקשה.
בוקר טוב רב, בוקר טוב אחים שלי. גדעון היכה במדיינים עם 300 חייל. רב, נמצאים פה 3,000 לוחמים צמאים לרוח, ועם עוד איזה 4,000 נשים שתומכות בהם. הבעיה שלנו שאנחנו, קשה לנו להיות מרוכזים בהרבה דברים. אנחנו צריכים הכוונה, אנחנו צריכים כיוונון. נשאר לנו כמה שעות עד סוף הכנס הזה. אנחנו צריכים משפט אחד, כל הגברים, לחשוב
עליו. אני לא מבין, קודם כל, למה אתם חושבים על הסוף. אני באמת לא יודע, לפניי אין סוף.
סוף טוב.
לא סוף בכלל. בכלל לא סוף, אני לא חושב על זה. אם אתה חושב על הסוף, אתה כבר נמצא שם. תצא מהדרך, מהדלת וזהו. אני לא מבין את הדברים. אני יכול עכשיו, תוך רגע, מרגע לרגע, לעלות עוד ועוד ועוד דרגות ומצבים, לעבור כל כך הרבה מעשים, עליות. למה לי לחשוב על על הסוף? אני לא מבין את זה. זה לגמרי גישה לא נכונה.
אנחנו רעבים.
איפה שאדם נמצא במחשבה, שם הוא נמצא. אני לא רוצה לשמוע מילה סוף. ושאנחנו גומרים עוד מעט, אנחנו קודם כל לא גומרים שום דבר. אתה לא ידעת, הכנס הזה ממשיך עד סוף שבוע הבא. כן. זהו. תרגע. תרגע. אני לא מבין. חברים, הלידה הרוחנית זה כמו לידה גשמית בעצם, כן? יש הרבה הרבה הכנות, הרבה הרבה צירי לידה. זה ממילה צרות, ממילה לחץ, כן? זהו. וברור לנו שזה לא פשוט, שזה צריכים לחצים גדולים וממש חנק שנרגיש. זה מצד אחד. אבל מצד השני, המעשה עצמו הוא בשנייה. מעבר מהעולם לעולם זה היפוך הפסיכולוגי, כמו שאומר בעל הסולם. ולכן אין מה לדבר על הסוף, זה יכול לקרות בכל רגע ורגע לך. ואני אומר לך שזה כבר קרה לכמה אנשים כאן ולהרבה, גם אתמול וגם שלשום וגם כן לפני חודש במדבר. אז אל תכניס אותנו למצבים שלך. במקום לחשוב על הסוף, תתנסה להתחבר עם האחרים ותיוולד סוף סוף. זה לפניך. בסדר? כדי להיוולד, אתה יודע מה קודם כל הוא בר עושה? מתהפך עם הראש למטה. בסדר? אז תרכין את ראשך, אז יש סיכוי.
שלום רב, שמי שולמית אלעד. השאלה שלי היא על אהבה. זה לא אני, זה אתה. זו הזדמנות מכל הלב והנשמה. אין עוד מלבדו. יום זוהר בלב לכולנו יחד וביחד. אין עוד מלבדו מוביל את כולנו יחד וביחד לנקודת האיפוס, כמו שעון המראה את השעה המכוונת הנכונה. זו שעת הישועה המעלה אותנו אל הנקודה, השער לכל התשובות. תודה לך מכל הלב, מורי ורבי, ולכל בני ברוך המבורכים המעלים מן המעלים מן, מאורגנים ומארגנים בשם הכלי הישראלי והכלי העולמי. אני מבקשת לברך את כולנו יחד וביחד בחיבור אמת מתוכנו פנימה. משם הנשמה מהללת יא הללויה. יהי רצון שנשתה כולנו יחד את הנס מאבן השתייה בליווי הלוויתן, ויזרח האור הטהור בתוך לבבינו ומחשבותינו פנימה. קדימה חבריי וחיבוריי, לזעוק לשמיים לבקש מן בתפילה זקה. אמן כן יהיה רצון מכל הלב והנשמה.
מה קרה? אין יותר שאלות, יופי.
שלום לכולם. אפשר לשאול?
נו.
אני קולמן מגני התערוכה, ואנחנו כולנו כבר נמצאים מיום ראשון, והשאלה שלי היא מאוד פשוטה. איך לא להתגלגל יותר?
במידה שאני משתוקק להגיע להרגשה המשותפת בינינו של האיחוד, של החיבור, של הברית, של הערבות, הדדיות, שכולנו תלויים בכולם, שכולנו מרגישים הרצון המשותף שנולד, נולד מושג החדש, כלי הרוחני. זאת אומרת, כלי הרוחני, רצון די להשפיע המשותף, זה נקרא כלי הרוחני. במידה שאני מוצא אותו והוא קיים, אז אני נולד. ברגע שאני מתחבר אליו, זה נקרא שאני באתי לעולם החדש, כי בו בתוך הרצון המשותף הזה אני מגלה את האור שמחיה אותו, שלפי השתוות הצורה נמצא בו, כי האור כולו משפיע והרצון הזה הוא גם כן נמצא בהשפעה. כמה שחברים יותר מתחברים לאותו רצון, הם מחזקים אותו, ואז אור בהתאם לזה יכול להתגלות בתוך הרצון הזה יותר. לכן להיוולד זה נקרא להתחבר אלינו, לרצון המשותף שלנו שכבר קיים. אני בטוח ואני מרגיש שהרבה אנשים כאן כן כבר חשים אותו. למי שישנה השאלה הזאת איך להיוולד, הוא פשוט צריך למצוא את המציאות הזאת החדשה, רצון המשותף, ואז הוא ירגיש, וזה יישאר בו, זה יישאר בו, זה רק יתפתח אחר כך, הוא יישא הביתה, ייכנס לכל מיני בעיות, לכל מיני בלבולים, וזה יחזור אחר כך, המציאות הזאת כבר תהיה קשורה אליו, וכל הבלבולים, כל הנפילות, כל הירידות, כל מה שיקרה לו, זה בכל זאת רק כדי אחר כך שוב להחזיר אותו לאותו רצון, ואז שוב ושוב ככה הוא יגדל. מפעם לפעם, מפעם לפעם. יגדל פעם האגו, ושוב קשר עם הרצון הזה, אבל המגע הראשונה, המגע הראשון זה מה שאנחנו צריכים עכשיו, ואני מבקש כולם יחפשו את זה. יש לנו זמן לזה, זה קורה בתוך שנייה, תעשו מאמץ. אני מאוד שמח שאנחנו הגענו לזה, אנחנו נמצאים כאן במצב הרבה יותר באפשרות להצליח מה שבמדבר. הרבה יותר. העוצמה שישנה עם הרבה אנשים ואנשים חדשים ושונים היא עוצמה הרבה יותר גדולה. זה כמו שבמדבר היינו קבוצה יחסית קטנה, קומפקטית, מונוגנית כזאת. אין? הומוגנית. שדי דומה, די מבינה את זה, את זה. כולם ככה יחסית, כאן זה בגלל השוני, בגלל חוסר קשר, לפעמים בשפה, בהבנה, בכל מיני חדשים וותיקים וגברים, נשים, הכל יחד. יש כאן פוטנציאל הרבה יותר גדול. וזה שזה נוצר כבר, אני היום טיילתי כאן שעתיים, אפילו לפני, משש וחצי כבר טיילתי כאן, ואני מרגיש שהמקום הוא מלא ברצון המשותף, ממש. הוא נוצר כאן, תתחברו. זאת אומרת, זה כבר מוזמן לכל אחד. מוזמן לכל אחד. בבקשה.
שלום, אני פשוט מאוד מתרגשת, אז ראשית אני רוצה להודות לך על כל מה שאתה עושה בשבילי. המון אתה עושה בשבילי, אתה לא יודע אפילו כמה, אדוני. ורציתי לשאול, זו פעם ראשונה שלי, אני לא מאמינה שאני רואה אותך. רציתי לשאול, האם כעס בקבלה הוא אחד הגורמים שמעכבים אותי מלהיוולד מחדש?
ודאי, ודאי. אבל תלוי, אם זה בא, קודם כל, כל דבר שמתגלה, פעם ראשונה זה מתגלה מלמעלה. וכאן אני לא צריך לקוס על זה שכעס מתגלה. שולחים לי אותו. השאלה עכשיו, איך אנחנו עובדים איתו? כאן ישנה תהליך. אנחנו לומדים את זה בתור מספירות בחלק ב', איך שמתגלה כמכוון וכלא מכוון. ארבע שלבים עוברים בנו בכל תופעה שמתגלה, עד שאנחנו מוכנים להגיב על זה בצורה הנכונה. אז להתקרר מהכעס, לראות אותו, ואולי לעורר אותו בצורה הנכונה.
רצינו לבקש, יש לנו בערך עוד 7-8 דקות עד סוף ההרצאה, אם תוכל, בכנס הזה עדיין לא הסברת את החשיבות של הפצת הספרים. אז אולי 2-3 דקות ואחר כך תעשה סיכום לשיעור שלהם.
אתם יודעים שאנחנו משך נגיד 15 שנה יותר, אני ספר הראשון שלי התפסתי ליד הרבש, שלושת הספרים הראשונים, בשנת 84. כתבתי אותם בשנת 83, ובשנת 84 הם יצאו לאור. ויותר מזה לא כתבתי, ורק אחרי שהוא נפטר התחלתי לשבת ולסדר את הכתבים שלו, ארכיון שלו, וספרים וכן הלאה. הספר זה בעצם המקור הרוחני. זה אין אפילו באינטרנט, שעכשיו ישנם הספרים בצורה אלקטרונית, זה לא, אין אותו המשקל, אין יותר. אמנם שאנחנו כבר לא יודעים את זה, לא מרגישים, אנחנו כבר חיים בזמן אחר, אין מה לעשות. אבל מה אני רוצה להגיד בקיצור, אתם מבינים ואתם כבר, אני לא משחק אתכם כמו עם החדשים, כן? אנחנו צריכים כמה שיותר לפזר את הספרים. אני יכול להגיד לאלף אנשים, תיכנסו לאיזה אתר, תתעניינו שם, זה כתוב שם. הם לא יעשו את זה, אנחנו יודעים שאף אחד לא עושה את זה. אני כך, עשיתי כאלה המון בדיקות, כמה שנתתי לבן אדם אפילו שרשום היה לינק לאיזה מאמר מיוחד שלנו או משהו, לא הולכים, לא מתעניינים, קשה לו. אבל אם יש לו בבית ספר מדי פעם, באיזשהו מקום, באיזו הזדמנות, הוא פותח אותו. בא אליו מישהו, רואה שיש עוד משהו. בקיצור, אין מתנה כמו הספר, אין הפצה כמו החומר המודפס. זה אנחנו רואים בכל מקום, בכל זאת זה נשאר, כי יש לזה שורש רוחני. לספר המודפס יש שורש רוחני. ולכן אני מאוד ממליץ. יש לנו מבצעים, אני מקווה, כן?
כן, יש.
יש, מבטיחים לי. זהו. יש מבצעים, אני יושב, חותם אם אתם צריכים את החתימה שלי, מכל הלב באמת. תעשו מנהג ספרים כמתנה שאתם מחלקים. תעשו מנהג שאתם פותחים בבית ספרייה. ספרייה, 10-20 ספרים שלנו, שאתם יכולים לתת ולהחזיר, לתת ולהחזיר, לזמן הקצר לכל אחד. אתם לא נותנים מתנה, הוא לא מחויב לכם להחזיר את המתנה. אתם בסך הכל נותנים לו משהו לקרוא, ככה בהזדמנות, ודורשים בחזרה. וכך אתם יכולים ממש לשרת לעוד מאות אנשים. כל אחד נרשם, הוא הולך אחרייך, אני פונה במיוחד לנשים, כן? ולגברים, לנשים יש הזדמנויות בדרך כלל יותר מגברים. מי שנכשר לחוכמת הקבלה דרכי נגיד, אני מרוויח מזה את הכלי שלו, אני מחבר אותו, אני ממלא אותו, אפילו שאני לא רואה אותו יותר אף פעם. פגשתי אותו פעם באיזה אונולולו או ונקובר, לא חשוב איפה, כן? לא חשוב. אם אני נתתי קשר וזה קשר עבר דרכי, גמרנו, אני חיברתי אותו אליי, הוא כבר נמצא באותו הנפח של הנשמה. אל תשכחו על זה. הפצה זה קודם כל בשבילכם ולא בשביל מישהו אחר. אין כאן בכלל חשבון מישהו או אני בעסק שלנו. לכן תקנו ספרים, תעשו ספריות, תביאו מתנות לאחרים, תתייעצו עם האנשים שנמצאים שם מה כדאי לעצמכם. אתם קונים מה שאתם חושבים שכבר כדאי לקהל הרחב, משהו קרוב אליהם. יש לנו ספרים עכשיו בכלכלה, בחינוך ילדים. חינוך ילדים זה בכלל לכל אחד אפשר להמליץ, זה דבר שכל אחד רוצה, אין שם קבלה ואין כאן כלום. הם הראו עד כמה שזה דברים שמלמדים את הילדים להיות טובים, להתקשר עם האחרים. אני מאוד ממליץ, אין מילים, אני מוכן לשבת ולחתום שם כל הזמן.
סיכום.
סיכום הוא כך: מה עלינו לעשות כדי לא להתגלגל? אין? לעשות את הגלגולים בחיים האלו. עכשיו לעשות את הגלגולים. גלגול זה נקרא שינוי המצב. שכל פעם שאני מגלה בי איזה ריחוק, אני מתקרב. ריחוק מתקרב, ריחוק מתחרב. אני לא צריך לעשות גלגולים בחיים הבימיים שלי, בבימה הזאת. אני צריך להפוך את עצמי 1,000 פעם בפנימיות שלי, מרצון לרצון, מרצון לרצון, כמה שיותר יותר מרוכז ומחובר עם אחרים. בזה אני אמצא את החיים הנצחיים שלי. תצליחו.
ואם הים מקיף אותך סביב
ולא נשאר אוויר במפרשים,
ואם הלב שבור לרסיסים, כן דווקא אז פתאום רואים.
ואם ההר עוטף אותך בצל, אתה לבד טועה בערפל, פחד ניצוץ באפל. ואהבת לרעך כמוך, כלל הכי חשוב בתורה. ואהבת לרעך כמוך, גם בטוב וגם ברע. ועם הזמן הולך ומתקלף, והימים חולפים בלי מענה, המנהרה נראית ללא קצה. דווקא אז, אז הוא מתגלה. ואם החול כיסה את הפנים במרום קבוע עם העולם שבור לרסיסים, יש אור אחד והוא תמיד.